طول صغير خوش شو اي او واز اوف
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי י"ב בתיבת תשפ"ג, מסכת נדרים, דף עין ב'. רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כך מסופר בספר מאורות הדף היומי, שנים מספר לאחר בו לעולם נלקחו ממנו הוריו והוא נותר יתום מאביהם. דווינסק, עיר הולדתו, לא קסמה לו, והוא החליט לנטוש את ארץ מכורתו ולעלות ירושלימה להסתופף בצל גדוליה וחכמיה. בהגיעו לירושלים עיר הקודש הוא התחנך בבית היתומים דיסקין, ובהגיעו לפרקו התייצב בפני דייני ירושלים ואמר בפניהם, מאחר שבית הדין הוא אביהם של היתומים ואני יתום מאב האם, הנני מודיעכם כי היום עלו לי 18 שנים ומוטלת עליכם חובה לעשייני. התמימות והרצינות של העלם הצעיר עשו להם כנפיים בין אנשי ירושלים, וכששמע המגיד המפורסם רבן ציון ידלר זצל את הדברים, חשק בו כחתן לביתו. תמימות היא השלימה שבמעלות, לא תמימות הנובעת מכסלות, אלא תמימות ישרה והגונה. כך היה הגאון רבי שלמה סובול זצל לחתנו של המגיד. החתן הצעיר שמח בחלקו, לאו מילתא זוטרתא היא ליתום מאב האם לזכות באחת לאב רחום צדיק ותלמיד חכם כרבי בן ציון ידלר, ומאז ומקדם שקד על דלתי התורה והעבודה. אותן שנים הייתה ירושלים דלה וענייה, עשירה באביונים. רבי שלמה פרנס את בני ביתו בקושי רב, ולא הייתה בידו כל אפשרות לרכוש לעצמו ספרי לימוד כאוות נפשו. לפיכך היה רבי שלמה מעתיק בכתב ידו מספרי ראשונים ואחרונים שהזדמנו לידו, והיה הוגה בגיליונותיו ומתעמק בדבריהם כמוצא שלל רב. והגדל האיש והתעלה בתורה ובעירת שמיים. במהלך השנים הוא התכתב עם הגאון הרוגוצ'ובר, בעל צופנת פענח, אשר נהג עמו בחביבות יתירה והתכתב עמו בתדירות של שני מכתבים לשבוע, ולימים הודפסו המכתבים בספרו סלמת יוסף. גם עם הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצל התכתב רבות, וכך זיקה את העולם בשו"ת שאלות ותשובות סלמת חיים, ובו למעלה מ-1,000 תשובות. אם היה מי שסבר תחילה כי תמים הנער, במהלך השנים נוכח לדעת כי תמימות רצינית לו, ועימה הוא חותר במעלה ההר ואף זוכה להגיע אל פסגתו. רבי שלמה היה שקוע יומם וליל בתורתו עד שהיה לשם דבר בירושלים. ביום מן הימים נראה רבי שלמה יוצא הרחובה ומחפש אחרי דבר מה. הרמת גרוטאות משכה את תשומת ליבו והותר סביבה, עד שסילק שברי עיצים וגדודי השפטות שכיסו על ארון ישן נושן, ובמאמצים מרובים הוציאו מן הערימה והחל גוררו ברחובות העיר. אחדים הציעו את עזרתם ויחד גררו את הארון בין הסמטאות הצרות, ובכוחות משותפים דחקו לתוך הבית. הבית אמרנו? לא ממש, בוודאי לא במושגים של היום. היה זה חדר בגודל ממוצע שבפינתו האחת היה המטבח, שולחן וכיסאות אחדים, וביתר חלקיו ישנו ושעו 8 נפשות. מעט המחזיק את המרובים. לא צריך להיות מעצב פנים כדי להבין שהכנסת ארון נוסף לתוך מקום צפוף כזה אינה מעשה נבון. את הבגדים יש להערים בארגזים לגובה או במדפים מקובעים על הקיר. אבל ארון? ובכן הסקיתו ושימעו. לא ארון היה זה, אלא חדר. רבי שלמה מיקם את הארון בפינה, שלף את גגו, הכניס לתוכו כיסא, סטנדר וגמרה, נכנס גם הוא לתוך הארון, סגר את דלתותיו, וקולו המתרונן ניסה בחדווה. רבי שלמה צלל בים התלמוד באין מפריע. יש לו פינה משלו. זו תורה וזו שכרה. שכר התורה אינו בדווקא בתוספת חיצונית לה זוכה הלומד, כגון ממון וכדומה, אלא משזכה אדם לשקוד על התורה, עצם הנעתו מלימוד התורה הקדושה, היא השכר הגדול בעולם עד שאינו זקוק לדבר נוסף. יכול אדם לשבת בתוך ארון הממוקם בחדר צפוף נפשות וחפצים, ונפשו מתרווחת ומתפשטת בהנאה על פני תיבל. זו תורה וזו שכרה. בשמחה ובתודה. בהתרגשות ובטוב ליבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף עין א' במסכת נדרי. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה כשנדרה ונתרסה או נישאה ונתגרשה ושוב נתרסה לאחר, האם אפשר להפר נדריה ומי מפר אותם? והתשובה אם רק נתרסה והרוס האחרון מפרים נדריה, ואם כבר ניסה אי אפשר להפר את נדריה. שאלה שנייה, מניין שיכול הרוס האחרון להפר אף נדרים שנראו לראשון? והתשובה, נאמר בתורה ונדריה עליה, המילה עליה מיותרת היא ומשם לומדים זאת. שאלה שלישית, מניין היה ידוע לגמרה שיכול הרוס האחרון להפר נדרים שנראו לראשון, שעל כך שאלה הגמרה מנהלן? והתשובה, כך קיבל שמואל מרבו, ושאלה זו היא מדבריו. שאלה רביעית, אם שמע אביה והפר לה ומת הבעל בלא ששמע, אם צריך שתתארס לאחר דווקא בו ביום כדי שיוכל להפר לה ומדוע? והתשובה, לרן צריך, משום שאם לא כן עבר יום שומו של האב, שהרי יכול להפר לה לבדו, אחר שמת הבעל, ולראש אינו צריך, ורק אם שמע הבעל ומת צריך שתתארס בו ביום. שאלה חמישית, מה יסוד מחלוקתם של בית שמי ובית הלל בנידון הזה, אם כשהפר האב ומת הבעל יכול האב להפר את חלקו של הבעל? והתשובה, האם האב מי גזגייז את הנדר או מקלש קליש? והשאלה האחרונה על דף עין א' הייתה, כיצד מוכח מן הברייתא הזו כדברי שמואל והתשובה, משום שמשמע שנחלקו בית שמי ובית הלל, רק כאשר כבר הפר הרוס חלקו, שבזה נסתלק, אבל אם שמע ולא הפר, ודאי שיכול האחרון להפר לה. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין א', במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי על עיקר ותורף העניין ששמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, י"ב בתיבת תשפ"ג, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף עין ב', במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין א', עמוד א', מן המשנה פותחת במילים, נדרה ואי ארוסה. נתגרשה בו ביום, נתרסה בו ביום אפילו למאה, אביה ובעלה אחרון מפרים נדריה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו עוסקת בדין נדרי ארוסה, שנתגרשה בעוד נדריה עליה, ואחר כך נתרסה פעם שנייה לאדם אחר. אומרת המשנה, נדרה והיא ארוסה ונתגרשה מהארוס בו ביום שנדרה בלא שהפרו אביה ובעלה יחד את נדריה, והלכה ונתרסה לאחר בו ביום, ואפילו אם נתגרשה ונתרסה באותו יום למאה בני אדם בזה אחר זה ולא הפר לאף אחד מהם, אביה ובעלה אחרון מפרים את נדריה, ואפילו את הנדרים הללו שהיו עליה עוד ביותה תחת הארוס הראשון. המשנה מדברת במקרה ששמע אחד מהם את הנדר בו ביום, ולכן הקטע המשנה נתגרשה בו ביום ונתרסה בו ביום. שהרי בחיי גבנה במקרים כאלו, האב והארוס האחרון צריכים להפר דווקא בו ביום. אבל למחרת כבר עבר יום השמיעה ושוב אינם יכולים להפר. והגמרה לקמן בדף עין ב' עמוד א' תבאר מי מהם שמע את הנדר. הארוס הראשון או האב? שואלים הרשש והאור שמח ועוד אחרונים שאם שמע הבעל ולא שמע האב, מדוע צריך שתתארס בו ביום ואין די במה שמת הראשון ביום שמיעתו? תרץ הרשש שמאחר שהארוס השני הוא כקעד ראשון, אינו יכול להפר אלא ביום שמוע של הראשון. ואילו הרשב"א מביא שיטה מחודשת שלעולם נדרים שנדרה תחת בעלה הראשון או קודם מרוסיה, האב מפירם לבדו לאחר מיטת הארוס אף לאחר שנתרסה לשני. והמשנה מדברת דווקא בנדרים שהפר האב בחיי הארוס הראשון שאינו מפירם לאחר מיטתו, אלא יחד עם הארוס השני. והטעם? משום שכבר הוקלש הנדר ואינו ראוי להורישו לאב. והוא הדין בהפר הבעל קודם שמת, שאב והארוס האחרון מפרים יחד, וכן מפרים האב והארוס האחרון יחד נדרים שנדרה לאחר מיטת הארוס הראשון, קודם מרוסיה לשני. מסיימת המשנה ואומרת זה הכלל, כל שלא יצא מרשות אביה לרשות עצמה שעה אחת, כגון שנתרסה לכל אלו ועדיין לא נישאה להם ולא בגרה, אביה ובעלה האחרון מפרים נדריה, אבל אם בגרה בינתיים או שנישאה לאחד מהם, כבר יצא מרשות אביה. ואפילו לאחר שנתגרשה ממנו, שוב אין האב מפר את נדריה, ומאחר שאב אינו יכול להפר אותם, אף הארוס אינו מפר אותם, שאין הארוס מפר, אלא בשותפות האב. כך הרן ורוב הראשונים, אבל התוספות ריט כתב, שכן הוא דווקא בנדרים שנדרה בעודה ברשות אביה, אבל אם נדרה לאחר שיצא מרשות אביה, הארוס לבדו מפר את נדריה. זוהי המשנה שלנו בדף עין א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, נדרה והיא ארוסה, נתגרשה בו ביום, נתרסה בו ביום אפילו למאה, אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה. אמר שמואל, מינה לנו, יש גורסים מינה, הנמילי, דארוס אחרון מיפר אפילו נדרים שנראו לארוס ראשון, כלומר ששמע אותם הארוס קודם שגרשה. ומהמשנה עצמה אין נכח לכך שהיא מדברת גם מנדרים ששמע הארוס הראשון, שכן ייתכן שמדובר מנדרים שעדיין לא שמע אותם. מה שנקטה המשנה בו ביום הוא משום שאף שמע את הנדרים, ועל כן, רק באותו היום הוא יכול להפר אותם. אלא שכך קיבל שמואל מרבו שנקטה המשנה בו ביום משום שמיעת הארוס הראשון. ולפי זה מוכרח שהארוס השני מפר גם בנדרים שנראו לראשון. ולכן שואל שמואל, מה המקור לדין הזה? אומרת הגמרא, אמר שמואל, אמר קרא, נאמר בספר במדבר, פרק ל' פסוק ז', ואם היה תהיה לאיש ונדריה עליה, מתיבת עליה משמע שאף נדרים שהיו עליה כבר קודם ארוסיה, הארוס מפירם. שואלת הגמרא, דיל מה אני מילי, מה שנאמר שהארוס השני מפר זה דווקא בנדרים שלא נראו לארוס ראשון, שלא שמע מהם, וכל שכן נדרים שלא נדרה אותם תחתיו אלא לאחר שמת. אבל נדרים שנראו לארוס ראשון וכבר זכה בהם בשמיעתו, לא מצי מיפר, הארוס האחרון, לא יכול להפר, הארוס האחרון, ואב לבדו מפר אותם. שרי ממילות הפסוק, ואם היו תהיה למדנו שנתרוקנה רשות לאב אפילו בנדרים שנראו לארוס, ואף במקום ארוס שני, שרי לגבי נדרים שנראו לארוס הראשון, הארוס השני הוא כמנדלייטה, כמי שאינו. משיבה הגמרא עליה, אמרו בפסוק הזה, קרא יתיראו. זו מילה מיותרת, שלא היה לו לומר אלא, ואם היו תהיה לאיש ונדריה ומפתה שפתיה אשר אסרה על נפשה, וגם בלי המילה עליה, היה משתמע מזה שהארוס השני מפר נדרים קודמים שלא שמע אותם הארוס הראשון. שרי מהמילה אסרה משמע נדרים שכבר אסרה על עצמה קודם לכן. ובהכרח שבא איתור של המילה עליה לרבות אפילו נדרים שנראו לארוס הראשון שהארוס השני מפר אותם. מוכיחה הגמרא מברייתא כדברי שמואל שהארוס השני מפר יחד עם האב גם נדרים שנראו לארוס הראשון. תניא כבתי דשמואל. נאמרה ברייתא שמופיעה בתוספתא נערה המאורסה, אביה ובעלה מפרים נדריה. כיצד? כלומר היכן הוא צריך להשמיענו את הדין הזה? שמע אביה את נדרה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע מהנדר עד שמת הבעל ונתרסה לאחר בו ביום. ומדובר דווקא בו ביום, אבל אם נתרסה למחרת, כבר הוקם הנדר ושוב אינם יכולים להפר אותו, שהרי התרוקן הנדר לאב במיטת הארוס והיה בידו להפר אותו לבדו, ובכך שלא הפר במשך כל אותו היום, הרי הקימו. אז אם כן, נערה המאורסה אביה ובעלה מפרים נדריה, כיצד שמע אביה את נדרה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע מהנדר עד שמת הבעל ונתרסה לאחר בו ביום, ואפילו נתגרשה ונתאלמנה ונתרסה 100 פעמים ל100 בני אדם, אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה. והברייתא הזו היא לדברי הכל שנויה. בין לבית שמאי ובין לבית הלל. כך מביא הרן בשם מקצת מן הראשונים, והוא מקשה על כך, הרי שנינו לאל בשיטת בית הלל, שאם הוא קלש הנדר על ידי הפרת האב, שוב האב אינו זוכה בחלק הבא לאחר מיטתו, משום שאין הנדר ראוי להורישו מחמת קלישותו, ואם כן, איך זוכה הארוס השני בנדר קלוש זה? תרץ הרן שבברייתא לאל מדובר מניתוק הנדר מרשות הבא לרשות האב, ובזה סוברים בית הלל שנדר שקלוש אינו חשוב דיו כדי שיורישנו הבא לאב. אבל כאן מדובר בזכיית הארוס האחרון מכוח הארוס הראשון, ואין זה ניתוק רשות, אלא האחרון כקרעי דראשון הוא, ועומד במקומו, עומד על קרעיו של הראשון, ועל כן גם בנדר קלוש ראוי הוא לעמוד תחתיו. אבל התוספות והראש פרשו שבית הלל חולקים גם על הרישה וגם על הסיפה, ולשיטתם ברישה שהפר האב בחיי הארוס הראשון, אין האב והארוס האחרון מפרים יחד, מאחר שנקלש הנדר ואין ראוי להוריש את חלק הארוס הראשון לא לאב ולא לארוס האחרון. ובסייפה נחלקו בית שמי ובית הלל, שמפר הבעל ומת ונתרסה לאחר, שאין האב מפר לבדו, אלא יחד עם הארוס האחרון. ממשיכה הברייתא ואומרת, שמע בעלה הראשון את נדרה והפר לה, ולא הספיק האב לשמוע מהנדר עד שמת הבעל, והלכה ונתרסה לאחר, חוזר האב ומפר לבדו את חלקו של הבעל הראשון בלא הארוס השני. ובהמשך הסוגיה יבואר מדוע במקרה זה לא זוכה הארוס השני בנדר. וגם את חלק עצמו צריך האב להפר, שעדיין לא הפר אותו בחיי הראשון. אלא שאת זה לא הוא צריכה הברייתא להשמיענו, כי פשיטה שבלא שיפר האב את חלקו, אין הנדר מופר. ולא הוא צריכה הברייתא להשמיענו, אלא שצריך האב לחזור ולהפר גם את חלק הבעל. ואף על גב שכבר הפר הבעל בחייו, מכל מקום אחר שמת, בטלה הפרתו, לפי שכבר אין לה צירוף עם הפרת האב. ועל כן צריך האב לחזור ולהפר את חלק הבעל. ומוסיפים התוספות שבמקום שאב והרוס קיימים, יכול כל אחד לומר, הרי אני מפר את חלקי ודיו בכך. אבל אם מפר הבעל ומת, צריך האב לומר, כל הנדר מופר לך. אמר רבי נתן, מה ששנינו בסיפה שחוזר האב ומפר חלקו של הבעל, הן דברי בית שמאי הסוברים, שבמקרה זה התרוקנה רשות לאב לאפר לבדו, ואפילו לאחר שנתרסה לאחר. אבל בית הלל אומרים אין אב יכול לאפר לבדו אלא רק יחד עם הארוס השני. הרי לנו שהארוס השני מפר גם בנדרים שנראו לארוס הראשון, וכדברי שמואל. ואף בית שמי לא נחלקו אלא במקום שכבר הפר הארוס הראשון את חלקו, אבל אם עדיין לא הפר, לדברי הכל מפרים האב והארוס השני כאחד גם בנדרים שנראו לראשון. כך אומר הרן. אבל תוספות והראש כתבו על פי גרסת הרב רבי אליעזר שהראיה היא מהרישה, שהרישה עצמה נחלקת לשני אופנים, והמקרה השני מדובר באופן ששמע הארוס מהנדר קודם שמת, ואף על פי כן הארוס השני מפר עם האב. ולפי הגרסה שלפנינו, פירשו גם הם שהראיה היא מהסיפה, אלא שלשיטתם דין זהו דווקא לבית הלל, אבל לבית שמי אין הארוס האחרון זוכה בנדרים שנראו לארוס הראשון, אלא נתרוקנה רשות לאב בלבד. וזוהי מחלוקתם של בית שמי ובית הלל בסיפה של הברייתא. שואלת הגמרא במאי פליגי, במה חולקים בית שמי ובית הלל? מפרשת הגמרא את מחלוקתם על פי המבואר לעיל בדף סמכתת עמוד א', שאף קודם שמצטרפות הפרות האב והבעל יחד להתיר לגמרי את הנדר, הפרת כל אחד מהם בפני עצמו מגרעת לוודא את הנדר. נחלקו בית שמי ובית הלל במהות הגירעון הזה. לדעת בית שמי, הפרת כל אחד גוזזת את הנדר ומתירה לגמרי את חציו, ואילו החצי השני עדיין עומד בעינו. אבל לדעת בית הלל, הפרת כל אחד מהם מקלישה את הנדר כולו וגורעת מחומרתו. ובכך תלויה גם מחלוקתם בעניין הפרת האב לבדו כשנתרסה לארוס השני במקום שהפר הארוס הראשון. ומבארת הגמרא, בית שמי סברי, נדרים נמי שראוי לארוס הראשון, גם בהם נתרוקנה רשות לאב לבדו. והטעם משום שלשיטתם, הבעל מייגז גייז גוזז את הנדר ומתיר לגמרי את חלקו. נמצא שלאחר שהפר הארוס הראשון את הנדר, המעשה שלו נגמר והסתלק ממנו לגמרי, ושוב אין לו שום שייכות אליו. לפיכך, אפילו לאחר שנתרסה לאחר, האב מפר לבדו את כל הנדר, כיוון שכבר פקע דין הפרת הבעל מנדר זה. ואין הכוונה שגם בנראו לארוס הראשון, האב מפר לבדו במקום ארוס שני, וכל שכן כשלא נראו לארוס הראשון, שהרי לא כך הוא. אלא דווקא אם הפר הארוס הראשון, מפר האב לבדו, אבל אם לא נראו לארוס הראשון, האב צריך להפר יחד עם הארוס השני. אלא באה הגמרא להפוקה בזה שלא תאמר שמאחר שיש כאן תרתי לגרעותא, גם שנראו הנדרים לארוס הראשון וכבר זכה בהם, וגם שיש כאן ארוס שני העומד תחת הראשון, לא יהיה כאן דין נתרוקנה. כמה שמלן, משמיעים לנו שאף על פי כן מתרוקנת הרשות לאב, כיוון שנחשב שהארוס השני כמן דלייטה לאחר הפרת הראשון, ומפר האב לבדו. כך מסביר הרן. אבל בית הלל סברי, אביה ובעלה האחרון מפרים נדריה, והטעם משום שהבעל בהפרתו לא מייגז גייז, לא גוזז חצי מהנדר, אלא מקליש את כולו, וקלישות זו אינה מעשה גמור בפני עצמו, ואינה חלה עד שמצטרפת אליה קלשת האב על ידי הפרתו. נמצא שעד שלא הפר האב, עדיין לא הסתלק דין הארוס מהנדר, ועל כן, כשנתרסה לאחר, זוכה הארוס השני, בזכות שהייתה לארוס הראשון בנדר, ויכול להפר יחד עם האב. אם כן, סיכום, הסיפה בברייתא לשיטת הרן ולשיטת התוספות והראש, והסיפה מדברת אודות הדין שמע בעלה והפר לה, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת בעלה ונתרסה לאחר. מסביר הרן שלשיטת בית שמי, האב לבדו מפר את כל הנדר, שכיוון שהארוס הראשון בהפרתו חותך את חלקו ומתירו לגמרי, הרי הוא מסתלק מכל הנדר ואפילו שמת ובטלה הפרתו, אבל כיוון שכבר הסתלק מהנדר, מתרוקן כל הנדר לרשות האב. ולשיטת הרן, אם מת הבעל לפני שהפר, מודים בית שמי שהארוס האחרון מפר עם האב, שהרי הראשון לא הסתלק לגמרי מן הנדר. ומודים בית שמי שהארוס האחרון מפר נדרים שנראו לארוסה הראשון. ואילו לשיטת בית הלל, האב והארוס האחרון מפרים את הנדר. משום שלשיטת בית הלל, הארוס הראשון רק מקליש את הנדר ואינו מתיר כלום עד שתצטרף אליו הפרת האב. ולכן כל עוד שלא הפר האב, לא נסתלק הארוס מן הנדר. ואם מת לפני הפרת האב, מוריש את חלקו לארוס האחרון שבא במקומו. ואילו תוספות והראש מסבירים את מחלוקת בית שמי ובית הלל כך. שוב, המקרה הוא שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת בעלה ונתרסה לאחר. הדין הוא שהאב לבדו מפר את כל הנדר לשיטת בית שמי. למה? משום שנדרים שנראו לראשון הרי הם מתרוקנים לרשות האב ולא לארוס האחרון. ולשיטתם, גם אם מת הראשון לפני שהפר, סוברים בית שמי שאין השני זוכה בנדרים, הללו שנראו לראשון. ואילו בית הלל אומרים שהאב והארוס האחרון מפרים את הנדר, משום שהארוס האחרון זוכה גם בנדרים שנראו לראשון כשיטת שמואל. הסתפקת הגמרא בדין נדרי נערה מאורסה שנתגרשה. היא באה אליהו. הסתפקו בני הישיבה הרוס שגרש את הרוסתו בעוד נדריה עליה. האם הגירושין כשתיקה דמיה, ונדריה אינם מוקמים ואינם מופרים? או שמה נאמר גירושין כהקמה דמיה, ומאחר שהרוס יודע שלא יוכל להפר את נדריה לאחר שיגרשנה, הרי הוא כמקיים את נדריה בעצם מה שמגרשה. כמו שמצינו שמה שאינו מפר כל יום שומו נחשב להקמה. כך מפרש הרן, והשיטה מקובצת כותב, שמתוך שנאה שהוא שונאה, כשהוא מגרשה הרי הוא מקיים לה בליבו את נדריה, והקמה בלב היא הקמה, כפי שנלמד לקמן בדף ע"ט עמוד א'. מפרשת הגמרא את ההבדל להלכה בין שני הצדדים האמורים. למה היא נפקא מינה, שואלת הגמרא, אם הגירושין הם כהקמה או כשתיקה, כגון שנדרה הנערה מאורסה ושמע בעלה וגרשה, בלא להפר לה. ואדרי ביומי, וחזר הארוס שגרשה וקידשה בו ביום. ולאו דווקא אם יחזרה הארוס עצמו, אלא הוא הדין אם התארסה לאחר, שאם גירושין הם כשתיקה, יכול הארוס השני להפר יחד עם האב. ואם גירושין כהקמה, שוב אין הנדר בר הפרה. ונקטה הגמרא שהחזירה הוא עצמו, משום שהוא מילתא דשכיחא, כלומר, שתתארס שוב ביום הגירושין עצמו, יותר שכיח בבעל הראשון אשר ממישהו אחר. ודווקא אם יחזירה בו ביום, אבל אם יחזירה למחרת, ודאי שאני יכול להפר, שאפילו אם נאמר שגירושין אינם כהקמה, הרי כבר עבר יום שומו. עבר יום שמיעתו, ואפילו שבסוף יום השמיעה כבר אינה ברשות בעלה, מכל מקום הפסיד את זכות הפרתו כשעבר יום שומו. ומוסיף הראש שכל זה לשיטת הבבלי. אבל בירושלמי חולקים על כך, ואומר את תלמוד הירושלמי שאם נשתתק הבעל אחר ששמע את הנדר ואינו יכול להפר, ואחר כך חזר לדיבורו כל אותו הזמן שלא היה יכול להפר, אינו עולה לחשבון השעות של יום שומו, שהרי הוא מפר לה לאחר שיחזור לדיבורו, ואפילו לאחר כמה ימים. ולפי זה הוא הדין בגרשה, שאפילו אם יחזירה לאחר כמה ימים, הרי הוא מפר ביום שהחזירה, והשעות שבין הגירושין לחזרה אינן נחשבות ליום שומו, מאחר שלא היה בידו להפר באותו הזמן. אז כאמור מפרשת הגמרא אצלנו את ההבדל ההלכה בין שני הצדדים האמורים, האם גירושין כשתיקה דמיה או כהקמה דמיה. למה היא נפקא מינה, כגון שנדרה נערה המורסה ושמע בעלה וגרשה בלא להפר לה, וחזר הארוס שגרשה וקידשה בו ביום. היא אמר מר, אם תאמר שגירושין כשתיקה דמי, מצי מייפר לה, יכול להפר לה הארוס יחד עם אביה לאחר שהחזירה. ואם אמר מר, ואם אנחנו חושבים שגירושין כהקמה דמי, לא מצי מפר לה, לא יכול הארוס להפר את נדרה, מאחר שכבר הקימו בעצם גירושיה. והנפקמינה הזו קיימת רק בנערה המאורסה, שאם אין זו הקמה, יכול הארוס להפר לאחר שהחזירה, לפי שהארוס מפר בקודמין בשותפות האב. אבל בנשואה שנתגרשה, אין הבעל יכול להפר, לפי שאין הבעל מפר בקודמין בלא שותפות האב. ובנשואה, אין האב מפר, בין אם נתגרשה מן האירוסין וחזר הארוס וקיצה ונשאה, שאין האב מצטרף אליו בהפרתו, לאחר שנישאה, ובין אם נתגרשה מן הנישואין, וחזר הבעל וארסה, שמי שנישאה כבר יצא מרשות אביה, ושוב אינו מפר לה, אף לאחר שנתגרשה. אז הנפקמינה הזו היא רק בנערה המאורסה. מוכיחה הגמרא מברייתא שגירושין הם כהקמה. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה, מברייתא מופיעה בתוספתא. אימתי אמרו בנערה המאורסה שמת הבעל נתרוקנה רשות לאב להפר לבדו את נדריה? באחד משלושת האופנים הבאים, א', בזמן שלא שמע הבעל את הנדר בחייו ומת, ב', או ששמע הבעל את הנדר ואפר אותו קודם שמת, ומכל מקום צריך האב לחזור ולהפר את חלק הבעל משום שהפרת הבעל בטלה במיטתו, ג', או ששמע הבעל את הנדר ושתק ולא אפר אותו, ומת בו ביום. מסיימת הגמרא את הראיה, אבי אמרת גירושין כשתיקה דם הוא, אם תאמר שגירושין זה כמו שתיקה ואינם כהקמת הנדר, מאחר ששנתה הברייתא את כל הצדדים שיכלה למצוא שבהם לתרוקנה רשות לאב, ליטני שתשנה הברייתא נמי גם כן את המקרה הבא, או ששמע הבעל וגירש בו ביום, שגם באופן זה נתרוקנה רשות לאב להפר לבדו. אלא מדלא תניא, אחי, מכך שלא שנתה הברייתא דין נתרוקנה גם במקרה האמור, שמאמינה, גירושין כהקמה דמו, מאחר שכבר התקיימו נדריה על ידי הגירושין, שוב אין האב יכול להפר אותם. מוכיחה הגמרא מהמשך דברי הברייתא להפך. אימא סייפה, בוא ושמע מה כתוב בסייפה של אותה ברייתא. אבל אם שמע הבעל וקיים את הנדר קודם שמת, או ששמע את הנדר ושתק ולא הפר אותו, הוא מת ביום של אחריו, ונמצא שהתקיים הנדר על ידי ששתק כל יום שומעו, אין האב יכול להפר לאחר מיטת הבעל. והיא אמרת גירושין כהקמה דמו. ואם אתה אומר שגירושין נחשב כהקמה, ליטני שתשנה הברייתא עוד אופן שבו לא נתרוקנה רשות לאב. ואם שמע הבעל וגירש, אין האב יכול להפר את האופן הזה שתשנה הברייתא. אלא מדלא קטני אחי, מכך שלא שנתה זאת הברייתא, שמע מינה גירושין כשתיקה דמו, גירושין זה כשתיקה ואינם כהקמה. ועל כן, אף לאחר ששמע הבעל וגירש בו ביום, יכול האב להפר לבדו לאחר גירושיה. אומרת הגמרא אלא מהמי, הברייתא הזו לקה למי שמאמיני, אין לפשוט ממנה את הספק האמור, לא שגירושין כהקמה ולא שגירושין כשתיקה, שהרי בהכרח או הסיפה או הרישה נשנו שלא בדווקא. והיא רישה דווקא. אם נאמר שהרישה נשנתה, שדווקא בשלושת האופנים השנויים בה נתרוקנה רשות לאב, אבל בגירש, אין האב יכול לאפר משום שגירושין כהקמה, צריך לומר דנסיב, סיפה משום רישה, נשנתה הסיפה משום הרישה ולאו בדווקא היא. ומה שלא שנתה גם מקרה של שמע הבעל וגירש אין אב יכול לאפר, זה משום שלא נשנו בסיפה, אלא מקרים ההפוכים מהמקרים השנויים ברישה. כנגד שמע ואפר שמופיע ברישה שנתה בסיפה הברייתא שמע וקיים, וכנגד שמע ושתק ומת בו ביום שברישה שנתה הסיפה שמע ושתק ומת ביום שלאחריו. אבל לא שנתה הברייתא בסיפה מקרה חדש של שמע וגירש, משום ש... לא שנתה כנגדו את המקרה ברישה שנתרוקנה רשות לאב. כך מסבירים הר"ן הראש והתוספות. והיא סיפה דווקא, ואם נאמר שבסיפה דווקא באופנים השנויים בהן האב יכול לאפר, אבל אם גירש הבעל נתרוקנה רשות לאב, משום שגירושין אינם כהקמה אלא כשתיקה, צריך לומר דנסיף שנשנתה הרישה משום הסיפה, ולאו בדווקא היא. ומה שלא שנתה גם בשמע הבעל וגירש שנתרוקנה רשות לאב, זה משום שלא נשנו ברישה אלא מקרים ההפוכים מהמקרים השנויים בסיפה. שמאחר שהברייתא לא שנתה בסיפה מקרה שבו לא נתרוקנה רשות לאב בגירושין, לכן לא שנתה ברישה, שמע וגירש ומת בו ביום. ומאחר שבהכרח או הרישה או הסיפה שנויות בלאו דווקא, ואין ידוע מי מהן, האם הרישה או האם הסיפה, אין לפשוט מן הברייתא הזו את הספק האמור. מנסה הגמרא להוכיח מהמשנה לאל שגירושין כשתיקה. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לאל בדף עין א' עמוד א', נדרה והיא ארוסה, ונתגרשה מהארוס בו ביום שנדרה בלא שהפרו אביה ובעלה יחד את נדריה, והלכה ונתארסה לאחר בו ביום, ואפילו אם נתגרשה ונתארסה באותו יום למאה בני אדם בזה אחר זה ולא הפר לאף אחד מהם, אביה ובעלה אחרון מפרים את נדריה, ואפילו את הנדרים שהיו עליה עוד ביותה תחת הארוס הראשון. מוכיחה הגמרא, שמע מינה מכאן הוכחה, גירושין כשתיקה דמו. דהי כהקמה דאמו, אם הגירושין נחשבים כהקמה, ממצי מייפר הארוס האחרון בשותפות האב נדרי דאוקים הארוס הראשון, האם יכול הארוס האחרון בשותפות עם האבא לאפר נדרים שהקים הארוס הראשון בעצם גירושיה? דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לעולם גירושין הם כהקמת הנדר, מה ששנינו במשנתנו שהארוס האחרון יכול לאפר אחר שהראשון גירש אותה, אחר במאי עסקינן, כאן במה מדובר? בשלא שמע ארוס ראשון את הנדר קודם שגרשה, ואין הגירושין נחשבים להקמה אלא כשגרש לאחר ששמע את הנדר. מקשה הגמרא, יחי, אם מדובר במשנה שארוס הראשון לא שמע את הנדר, מה עירייה בו ביום? מדוע שנתה המשנה דווקא שנתגרשה בו ביום? הרי מאחר שלא שמע ארוס הראשון את הנדר קודם גירושיה, אפילו לאחר 100 ימים נמי, אפילו לאחר 100 ימים גם כן לא יתקיים הנדר בשתיקה של הארוס המגרש, ומדוע שלא יוכל הארוס האחרון לאפר אותו? את הנדר, מתרצת הגמרא, המשנה מדברת, כשלא שמע הרוס הראשון ואולם שמע האב. דמשום כן, דווקא אם נתגרשה ונתרסה בו ביום, הוא דמצי מייפר, אז יכול הרוס האחרון לאפר. אבל מכאן ואילך, מיום למחרת שוב לא מצי מייפר, לא יכול לאפר, שמאחר ששמע האב את הנדר ולא אפר אותו בו ביום, ועד שהתרסה לאחר, כבר עבר יום שומו של האב, הרי קיים את הנדר בשתיקתו. ואילו המקשה סבר שבשלמה אם שמע הבעל נקטה המשנה בו ביום כדי לרמוז בכך ששמע הראשון ולהשמיענו שגירושין כשתיקה, ואפילו אם שמע הבעל וגירש יכול השני להפר בו ביום, אבל אם משום שמיעת האב נקטה המשנה בו ביום, לא היה למשנה להעמיד במקום ששמע האב ולומר שדווקא בנתגרשה בו ביום הם מפרים, שרי פשיט ההוא שאם שמע האב אין לנדר הפרה למחר, ומתרץ את הגמרא שמשום שמיעת האב נקטה המשנה בו ביום, ואף שאין בכך כל חידוש, מכל מקום כך הוא הדין. כך מסביר הר"ן. מנסה הגמרא להוכיח מדברי המשנה לקמן שגירושין כהקמה נחשבים להקמת הנדר. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לקמן בדף פ"ט עמוד א', האישה שנדרה בו ביום וגרשה בעלה והחזירה בו ביום, אינו יכול להפר את נדריה לאחר שהחזירה. שמע מינה, הוכחה מכך שגירושין כהקמה דמו. ובמשום שקיים את הנדר על ידי גירושיה, שוב אינו יכול להפר את הנדר אף לאחר שהחזירה. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, הישיבו בני הישיבה ואמרו לעולם גירושין כשתיקה. מה ששנינו שהבעל אינו יכול להפר? אחה בנשואה עסקינן, שבעלה מפר את נדריה לבדו בלא אב. והיינו טעם עד אינו יכול להפר? לאחר שהחזירה, מדוע הבעל לא יכול להפר את נדרה אחרי שהוא החזירה לו להיות לו לאישה, משום שנדרה נדר זה קודם שנישאה בשנית, וקיים אלן. לאחר הנישואין, אין הבעל מפר בקודמין בנדרים שנדרה קודם שנישאת, ועדיין לא נכנסה לרשותו להפרת נדריה. והטעם הזה נצרח במקום שנישאה לו אחר הגירושין, בין שגירשה מן הירוסין, בין שגירשה מן הנישואין, והוא הדין אם עדיין לא נישאת פעם שנייה, אלא רק נתרסה שאינו יכול להפר. ואף שהרוס מאיפר בקודמין, אין זה אלא בשותפות האב, אבל לאחר שנישא ונתגרשה, שוב אין האב מפר לה, כיוון שכבר יצא מרשותו בנישואיה הראשונים, והרוס לבדו אינו מפר כלל בלא שותפות האב. ואין צריך בזה לטעם שאין הבעל מפר בקודמין, שהרי אף נדרים שנדרה לאחר האירוסין אינו מפר, לפי שאין האב יכול להשתתף עמו. ומכל מקום המשנה כללה את שני האופנים האלו ונתנה על שניהם טעם אחד, שאין הבעל מפר בקודמין, משום שמה שאין הבעל מפר בקודמין, בנדרים קודמים הוא גם כן מן הטעם הזה, שבנישואין היא יוצאת מרשות האב. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וריאה, הגענו למשנה בדף עין בית עמוד בית. אומרת המשנה דרך תלמידי חכמים, כיוון שהם חוששים לעבור נדרים, וסתם תלמיד חכם הוא קשר במעשיו, הרי הוא מחזר להפריש בני אדם מן העבירה, ועל כן הוא דואג להפר את נדרי ביתו ואשתו, כדי שלא ייקשלו בעבור נדרים. כך אומר השיטה מקובצת בשם הרהם. ובגיליוני השס כתב שלכל אדם ראוי לעשות כן, אלא נקטה המשנה תלמידי חכמים משום שדרכם בכך כמבואר בגמרא. אורחא דצורבא מרבנן להדורי. אם כן אומרת המשנה דרך תלמידי חכמים, כיוון שהם חוששים לעבור נדרים, שעד שלא הייתה ביתו יוצאה מאצלו, קודם שהיא יוצאת מרשותו להינשא לבעלה, הרי הוא אומר לה לביתו, כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין. שהרי אם יש אליה נדרים בעודה ארוסה, שוב לא יוכל להפירם לאחר הנישואין, לפי שכבר יצא מרשותו. אבל קודם הנישואין, הפרתו מצטרפת להפרת הארוס כדין הערה המאורסה. ובהכרח שכוונת המשנה, שדרך תלמידי חכמים שעד שלא הייתה ביתו יוצאה מאצלו, קודם שהיא יוצאת מרשותו להינשא לבעלה, כוונת המשנה לנישואין ולא לירוסין, שהרי למה לא להקדים ולהפר קודם הירוסין? הרי הוא יכול להפר גם לאחר מכן בשותפות עם הארוס. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן הבעל עד שלא תיכנס לרשותו קודם שהיא נישאת לו, הרי הוא אומר לה לארוסתו, כל נדרים שנדרת עד שלא תיכנסי לרשותי הרי אין מופרין. והפרתו מצטרפת להפרת האב כדין הרע המאורסה שהאב והארוס מפרים את נדריה. וחידוש המשנה, ששתי הפרות האלו של האב והארוס מצטרפות. ועליו להפר קודם הנישואין, שהרי מי שתיכנס לרשותו ותינשא לו, שוב אינו יכול להפר, שכן אין הבעל מיפר בקודמין. אינו יכול להפר נדרים שהיא נדרה לפני שנישאה לו. זוהי המשנה שלנו בדף עין בית עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא עם הפרת אב ובעל צריך שמיעה. באי רמי בר חמה, הסתפק רמי בר חמה. בעל, מהו שיפר בלא שמיעה, כגון שלא שמע את הנדר ולא ידע כלל ממנו, האם הוא יכול להפר לה על הספק? שאם נדרה יהיה הנדר מופר, או שאינו יכול להפר בלא ששמע את הנדר. והספק הזה הוא בכל הפרה, בין הפרת הרוס, בין הפרת בעל, בין הפרת אב. מבארת הגמרא את צדדי הספק, האם מה שנאמר בפרשת נדרים בספר במדבר פרק למד, פסוקים ח' וט', ושמע אישה ואיפר את נדרה, ושמע אישה, נאמר על שתיקת הבעל ביום שומו המקיימת את הנדר, כדכתיב ושמע אישה ואחר איש לילה, שלעניין שתיקה, פשיטה שצריך שישמע. שהרי בלא שמיעה אין זו שתיקה, ולכן היה צד לגמרא לומר שבה כתוב לחדש לעניין הפרה, כך מסביר הקרן אורה. אז אם כן נאמר בפסוק ושמע אישה בדווקא הוא, שבלא שמיעה הוא לא מפר, או דילמה, או שמה נאמר ושמע אישה לאו בדווקא הוא, גם בלא שמיעה הוא מפר, אלא אורחא דמילתא נקת הכתוב שדרך העולם להפר רק לאחר שמיעת הנדר. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מן המשנה. אמר רב התשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה דרך תלמידי חכמים עד שלא יצא ביתו מאצלו להינשא לבעלה. הוא אומר לאביה, כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין. והה, מזה שנאמר שאומר לה כל נדרים שנדרת ולא אומר לנדר פלוני ופלוני, משמע שלא שמע האב את הנדר. ואם כן, איך הוא מפר אותו? הנה מוכח מזה שהאב מפר אף בלא שמיע, והוא הדין לבעל שיכול להפר ללא שמיעת הנדר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לעולם אפשר לומר שאינו יכול להפר בלא שמיע. ולכי שמע הוא דמאיפר, שכשישמע אחר כך את הנדר הוא חוזר ומפר אותו. ולא תרצה הגמרא שהוא מפר עכשיו על מנת שתחול להפרה לכשישמע, כמו שתתרץ הגמרא בהמשך לגבי בעל, לא תרצה זאת הגמרא משום שאם שמע אב לאחר נישואיה, אין הפרתו יכולה לחול. שהרי כבר יצא מרשותו, ואם יודע קודם נישואיה, הרי יכול להפר לה שוב כדברי הגמרא. בקשה הגמרא אם אינו יכול להפר לה בלא שמיעה, אם כן, כי לא שמע, כל עוד לא שמע בעלה שנדרה, למה ללמימר? למה הוא צריך לומר את האמרה, כל נדרים שנדרת הרי הם מופרים, הרי בין כך לא תועיל ההפרה הזו ועליו להפר, שוב לאחר שישמע? תרץ את הגמרא כמה שמלן, רוצה משנתנו לחדש? דאוחא דצורבא מרבנן להדורי, שדרכם של תלמידי חכמים לחזר על ביתם ולומר לה, כל נדרים שנדרת מופרים, כדי שתיתן לליבה להיזכר בנדרים שנדרה ולאומרם לא, ולכשישמע אותם יפר לה. ורבי עקיבא איגר פירש בדברי הראש, דאוחא דרכו של צורבא מרבנן להפר לה קודם שמיעה, משום שעד שלא יפר לה לא תספר לו על נדריה, כדי שלא יפר אותם לפי שהיא רוצה בקיומם, אבל על ידי שיפר לה תסבור שכבר הפר לה, ומתוך כך תספר לו על נדריה ויחזור ויפר אותם. ועל כן אינו אומר לה שיפר אותם שוב לכשישמע, שהרי אם תדע שאין הנדר מופר עד שישמע, לא תרצה לספר לו את הנדר כי היא רוצה בקיומם. מנסה הגמרא לפשוט מהסיפה של משנתנו את הספק האמור. האם אפשר להפר בלא שמיעת הנדר? תשמע בו ושמע ראיה מהדין השנוי בסיפה של המשנה, וכן הבעל עד שלא תיכנס לרשותו אומר לה כל נדרים שנדרת הרי הם מופרים. ומידי קטן, עם זה שנאמר במשנה שאומר לה כל נדרים שנדרת ולא אומר לה נדר פלוני ופלוני, משמע שלא שמע הבעל את הנדר, הנה מוכח שהבעל מפר אף בלא שמיעה. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת לעולם, הבעל אינו יכול להפר בלא שמיעה. והחנמי גם כאן מדובר, דאמר לה, הארוס מופר לך לכי שמענה. ואף שעכשיו הוא עושה את מעשה ההפרה, ההפרה תחול רק בשעת השמיעה. ואף אם ישמע את הנדר רק לאחר הנישואין, תחול אז ההפרה. ואף שלאחר הנישואין כבר בטלה הפרת האב, והבעל אינו מפר בקודמין לבדו בלא שותפות האב. מכל מקום, מכיוון שבשעה שעשה את מעשה ההפרה עדיין הייתה הפרת האב קיימת, הרי ההפרות מצטרפות זו לזו. לא אכפת לנו במה שבשעת חלות ההפרה כבר הסתלקה הפרת האב. כך מפרש הר"ן, ועוד הוא מפרש שבשעת שמיעתו חלה ההפרה למפרע כבר משעת ההפרה כשהיא עדיין ארוסה, ואז מצטרפת הפרתו להפרת האב. מנסה הגמרא לפשוט את הספק האמור, האם יכולים להפר את הנדר בלא שמיעה? מהמשנה להלן, תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה לקמן בדף ע"ה עמוד א', האומר לאשתו כל נדרים שתדורי משעה שאצא מכאן, עד שאבוא ממקום פלוני, הרי אין כימין, לא אמר כלום, לפי שאי אפשר לקיים את הנדר לפני שנדרו אותו. וטעם הדבר שאי אפשר להקים נדר שעדיין לא בא לעולם. כך אומר המפרש, והתוספות והראש כתבו שמא תידור נדר שלא ירצה בקיומו ונמצא קיומו קיום בטעות. והוסיף השיטה מקובצת שבהפרה לא שייך הטעם הזה, שאין לומר שיש נדרים שהוא חפץ בקיומם. ועוד הוא מוסיף שבהפרה גמר בליבו להפר כדי שלא תיקשה לשתו, ובהקמה לא שייך את הסברה הזו. ועוד מוסיף השיטה מקובצת טעם אחר, שאין ההקמה חלה קודם שהנדר בעולם, משום שאנו תולים בדעתו שלא גמר בליבו לקיים, לפי שההקמה בחינמי. שהרי אם יחפוץ בקיומו של הנדר כשישמע אותו, למה לא לקיימו עכשיו? והרי די לו לשתוק בשעת שמיעתו, וממילא יתקיים הנדר. אז אם כן, אמר במשנה לקמן בדף ע"ה, אומר לאשתו כל נדרים שתידורי משעה שיצא מכאן עד שאבוא ממקום פלוני הרם קיימים, לא אמר כלום, לפי שאי אפשר לקיים את הנדר לפני שנדרו אותו. אבל אם אמר לה כל נדרים שתידורי עד שאבוא ממקום פלוני הרם מופרין, רבי אליעזר אומר מופר, שלשיטתו הפרה חלוקה מהקמה ואפשר להפר את הנדר אף קודם שנדרו אותו. בטעמו של רבי אליעזר מבואר שם במשנה לקמן, משום שהוא קל וחומר שאם הועילה הפרה לנדרים שכבר חלו ובאו לכלל איסור, והם כבר חזקים ביותר, כל שכן שיש הפרה לנדרים שעדיין לא באו לכלל איסור, ועדיין אינם חמורים כל כך. לעומת זאת, בהקמה של הנדר, הסברה נותנת להפך, שדווקא לנדרים שכבר חלו ועומדים בחומרתם, יש הקמה, אבל נדרים שעדיין לא באו לכלל איסור, אין להם הקמה. מסיקה הגמרא את הראיה, ואומרת, והבעל לא שמע, והרי עדיין הבעל לא שמע את הנדר, שהרי בשעה שהוא מפר, היא עדיין לא נדרה אותו. מוכח מכאן, שהבעל מפר את הנדר, גם בלא שישמע אותו. ואף שהדין האמור הוא רק לשיטת רבי אליעזר, אבל חכמים סוברים שאי אפשר להפר את הנדר קודם שחל. אבל ראיית הגמרא היא לא רק משיטת רבי אליעזר, אלא גם מדברי חכמים יש להוכיח שהבעל מפר בלא שמיעה, שהרי לא נחלקו אלא רק בהפרת הנדר קודם חלותו, משום שהכתוב הקיש ישבה הפרה להקמה, אישה יקימנו, אישה יפרנו. ומאחר שקודם שמיעה אינו בא לכלל הקמה, אף אינו בא לכלל הפרה, אבל לא חולקים על רבי אליעזר בכך שאין השמיעה מעכבת. כך מסבירים הראשונים. הנה ראיה שהבעל מפר את הנדר גם בלא שישמע אותו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לעולם הוא לא יכול להפר בלא שמיעה. החנמי גם כאן במה מדברת המשנה לקמן? באופן דאמר לה מופר לך לכי שמענה. כשאני אשמע את הנדר הוא יהיה מופר, ולמרות שעכשיו הוא עושה את מעשה ההפרה, ההפרה תחול רק בשעת השמיעה כשהוא ישמע את הנדר. שואלת הגמרא ולמה לי מן אשתה? מאחר שבין כך לא חלה ההפרה אלא לכי שישמע את הנדר, למה לא להפר אותו כבר מעכשיו? לכי שמע, מיפר לה. הרי הוא יכול להפר כשישמע את הנדר. בשבעה הגמרא כסבר הבעל סובר וחושש דילמה, מטרדינה אישעתה, שמה בשעה שישמע את הנדר, יהיה טרוד ולא יהיה לי פנאי להפר אותו, ועל כן הוא מפר עכשיו כדי שתחול ההפרה בשעת השמיעה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, האם ניתן להפר נדר בלא לשמוע אותו? מן הברייתא, המצויה במסכת נזיר בדף י"ב עמוד ב' וכן במסכת בבא מציע בדף צדיו עמוד א', האומר לאפוטרופוס, כל נדרים שנודרת אשתי מכאן, מי שיצא לדרך ועד שאבוא ממקום פלוני, הפר. בגרסת התוספות והראש, כל נדרים שנודרת אשתי מכאן ועד שאבוא ממקום פלוני, הקם. לא אמר כלום, ואחר כך ממשיכה הברייתא, במחלוקת של רבי יושיע ורבי יונתן בהפרה. האומר לאפוטרופוס, כל נדרים שנודרת אשתי מכאן, מי שיצא לדרך ועד שאבוא ממקום פלוני, הפר. והפר לאפוטרופוס את הנדרים שנדרה לאחר שיצא הבעל. יכול יהיו נדרי המופרים, תלמוד לומר, אישה יקימנו ואישה יפרנו. שמזה שכתוב בפסוק פעמיים אישה, לומדים שדווקא הבעל עצמו מיפר ואין מועילה שליחות בהפרה. דברי רבי יושיע. ולרבי יושיע לא מועילה שליחות להפרה, אף על נדרים שכבר נדרה, ומה שהעמידה הברייתא את מחלוקתם בנדרים שעדיין לא נדרה, היינו משום דאוכא דמילתא הוא. זה דרך הרגילות שהבעל עושה שליח על נדרים שתידור לאחר שייצא לדרך. ועוד שהברייתא נקטה נדרים שעתידה לידור כדי להודיעך כוחו של רבי יונתן שחולק על רבי יושיע, שגם עליהם מועילה שליחות. וכתב הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ג הלכה ט' שהוא הדין לאב בנדרי ביתו שאינו יכול להפר על ידי שליח. וטעמו של הרמב״ם מסביר רבינו אברהם מנהר, משום שגם לגבי אב כתוב אביה פעמיים, וימני אביה אותה, וכן נאמר והחריש לאביה. ומקורו מהספרי על פרשת מטות. והמהירי כותב זאת מטעם אחר, לפי שהקיש הכתוב אב לבעל, כדכתיב בין איש לאשתו בין אב לביתו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אמר לו רבי יונתן, הרי מצינו בכל התורה כולה ששלוחו של אדם כמותו ונחשב כאילו המשלח עשה את הדבר, ומדוע ישתנה דין הפרה מכל דיני התורה? ובמסכת נזיר בדף י"ב עמוד ב' מעמידה הגמרא את דברי רבי יונתן דווקא בשיטת רבי אליעזר הסובר, שיכול הבעל להפר את הנדר קודם שנדרה אותו. אבל לחכמים הסוברים שאינו יכול להפר קודם שנדרה, גם לא יכול לעשות שליח קודם שנדרה להפר לה לחשת תידור, שריקה עם אלן, שכל דבר שאין יכול לעשות בעצמו, אינו יכול למנות עליו שליח. וכל זה כאמור דווקא בהפרת הנדר, אבל בהקמת הנדר לדברי הכל לא יכול לעשות שליח קודם שנדרה, כיוון שקודם שהנדר בעולם אי אפשר להקימו, וגם אי אפשר למנות שליח על הקמתו, שריקה עם אלן שאי אפשר לעשות שליח על דבר שאינו יכול לעשותו בעצמו. ועוד טעם כתבו התוספות שמכיוון שעדיין לא נדרה, לא גמר בליבו לעשות שליח על ההקמה. הבינה הגמרא מסברה שדבר ברור הוא שגם לגבי הפרה יהיה דין שלוחו של אדם כמותו. ואפילו רבי יושיע חולק בזה, לא כאמר, לא אמר שאין השליח יכול להפר, אלא משום דגזירת הכתוב הוא אישה יקימנו ואישה יפירנו, שרק הבעל בעצמו יכול להפר, אבל דכולי עלמא כולם מודים שלולי המיעוט האמור שלוחו של אדם כמותו אף לגבי הפרה. מסיקה הגמרא את הראיה לגבי הספק האמור כאן, שאם אי אפשר להפר קודם שמיעת הבעל, איך יכול האפוטרופוס להפר במקומו? ועדיין לא שמיע לי, הרי עדיין הבעל לא שמע את הנדר, ומכיוון שהבעל עצמו אינו יכול להפר בלא שמיע, הוא גם לא יכול למנות על כך שליח, שריקה עם אלן שכל דבר שאין בידו לעשותו בעצמו, אינו יכול לעשות עליו שליח, אלא בהכרח שאף הבעל עצמו יכול להפר בלא שמיעת הנדר. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לעולם אינו יכול להפר בלא שמיע. ומה שאמר לה אפוטרופוס להפר לה, חנמי גם פה מדובר דאמר להבעל האפוטרופוס לכי שמענה מיפר לה. אפר את כל הנדרים שתידור אשתי ותחול ההפרה כשאשמע אותם. וצריך השליח לומר לה בפירוש מופר לך לכש שישמע בעלך, אבל אם אמר לה מופר לך סתם, אין חלה ההפרה אפילו כשישמע הבעל את הנדר. כך מפרשים הרן והרשב"א, אבל התוספות והראש פרשו שמה שנקטה הגמרא לכי שמענה הוא מדברי הבעל השליח, ולא שהשליח אומר כן לאישה. ומכיוון שהבעל עצמו יכול להפר קודם השמיעה על מנת שתחול ההפרה כשישמע את הנדר, כמבואר לאל בדף ע"ב עמוד ב', כמו כן יכולו למנות שליח להפר באופן הזה. שואלת הגמרא, אם בין כך אין חלה הפרה אלא לכשישמע הבעל, למה לא להפר על ידי שליח לכי שמע, להיפר לה? כשישמע את הנדר יכול הבעל עצמו להפר לה. בשיבה הגמרא, הוא סבר דילמה מתרדינה. הבעל סובר, שמה יהיה טרוד בשעה שישמע את הנדר וישכח להפר אותו, ועל כן הוא ממנה את האפוטרופוס להפר לה. על כך במסכת נזיר מקשה הגמרא, בדף י"ב עמוד ב', מאחר שסובר רבי יונתן כרבי אליעזר שיכול הבעל להפר את הנדר אף על פי שעדיין לא נדרה אותו, למה לא לבעל למנות שליח על הפרת נדריה? הרי יכול הוא להפר אותם בעצמו קודם שילך לדרכו. תרצת שם הגמרא שהוא חושש שמא ישכח או יכעס עליה, או שיהיה טרוד בשעת צאתו ולא יפר לה. שואלים על כך הרן והראש, הרי יכול הוא להפר לה בעצמו עכשיו ולא להמתין עד שעת צאתו. ומתרצים שלא נוח לו לבעל להפר את כל מה שתידור בעודו אצלה, כי שמה תידור נדר שירצה בקיומו, ועל כן אינו רוצה להפר אלא רק בשעה שיוצא לדרך. ועל זה הם יקשו עוד קושייה, הרי יכולו להפר עכשיו רק את הנדרים שתידור משעה שייצא עד שעה שישוב מדרכו. תראה צרן שאינו מפר מיד את הנדרים שתידור לאחר שייצא, משום שהוא חושש שמה ירצה לחזור בו מההפרה הזו, ואם יפר עכשיו, שוב לא יוכל לחזור בו. מה שאין כן כשהוא עושה על ידי שליח את הדבר, הרי הוא יכול לחזור בו מהשליחות בכל עת שירצה. ואילו התוספות במסכת נזיר מתרצים שאינו רוצה להפר עכשיו את הנדרים שתידור משום שמתוך כך תיפול קטטה ביניהם, לפי שהדבר קשה לה לעולם, כלומר, שהיא מקפידה שהוא מבטל את נדריה. אבל לאחר צייתו לדרך ונסיעתו, לא אכפת לו אם תקפיד, משום שעד שיחזור היא כבר תתפייס. מביאה הגמרא ספק בדין הפרת חרש. ביי רמי בר חמא הסתפק רמי בר חמא חרש המדבר ואינו שומע מהו שיפר לאשתו את נדריה. הכוונה לחרש המוזכר בפסוק בתהילים ל"ח, ואני כחרש לא אשמעו, כאילם לא יפתח פיו. אבל חרש בלשון חכמים, שאינו מדבר ואינו שומע פשיטה שאינו יכול להפר, כיוון שאי אפשר להפר ברמיזה אלא בדיבור. מבארת הגמרא את צדדי הספק, אפילו אם תמצא לומר שהבעל מיפר אף בלא שמיעה, שמא אין זה אלא משום דהבעל בר משמע, הוא בן שמיעה, אבל חרש דלאו בר משמע, הוא אינו יכול להפר, דהינו בכלל ושמע אישה. והיינו משום הסברה דרבי זיירה בדין בלילת מנחה. שנינו במסכת מנחות בדף חי עמוד א' שאין בלילת השמן בסולת מעכבת, ולעומת זאת שנינו שם בדף קוף ג' עמוד ב' שאין מביא מנחה מרובה משיעור של 60 עשרונים בכלי אחד, לפי שאינה יכולה להיבלל בשיעור כזה. כמות כזו גדולה של קמח אינה יכולה להיבלל בשמן, ולכאורה קשה שאם אין הבלילה מעכבת את הבאת המנחה, מדוע אין מביאים מנחה ביותר מ-60 עשרונים בכלי אחד, ואפילו שאינה יכולה להיבלל? ומבואר שם דאמר רבי זיירה ביישוב הסתירה הזו, שכל מנחה הראוי לבילה, הראויה לבלילה, אין בילה מעכבת בו, ואף על פי שלא בלל את המנחה, היא קשרה למנחות. ואף שנאמרה בלילה כמה פעמים בפרשת מנחות, וקיימלן בקודשים שכל ששנה עליו הכתוב, חזר וכתב אותו הכתוב כמה פעמים, זה מעכב. מכל מקום, אחר שלא נאמרה הבלילה בלשון ציווי, כגון ובללת או ואיבלול, אלא רק נאמר בכל מנחה בלולה בשמן וכדומה, אין הבלילה בפועל מעכבת, אלא די בכך שתהיה המנחה ראויה לבלילה. כך מפרשים התוספות במסכת יבמות דף קוף דלת עמוד ב' דיבור המתחיל דאמר. והתוספות במסכת נידה בדף סמך וב עמוד ב' דיבור המתחיל כל הראוי כתבו, לשמה יש שום דרשה באיזה מקום שאין הבלילה מעכבת. ולכן המנחה קשרה למנחות. וכל שאין ראוי לבילה, כגון שיש 60 עשרונים בכלי אחד שאין שום אפשרות לבוללו, בילה מעכבת בו. והוא הדין בהפרת נדרים, אם הבעל בר שמיעה, אין שמיעת הנדר מעכבת את הפרתו, אבל חרש שאינו ראוי לשמיעה, השמיעה מעכבת את הפרתו. זה צד אחד של הספק. והצד השני שבספק, האם חרש יכול להפר את נדרי אשתו, או דילמה או שמה נאמר מה שנאמר ושמע אישה, לא מעכב כלל בהפרה, ואף אין צריך שיהיה בעל ראוי לשמיעה, אלא גם החרש יכול להפר. ולא נאמר בפסוק ושמע אישה, אלא משום שכן היא דרך העולם, שאין הבעל מיפר, אלא לאחר ששמע את הנדר. פושטת הגמרא ואומרת, אמר רב התשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא, ושמע אישה. כך נאמר בפסוק, דורשים חז"ל, פרט לאשת חרש, שאין בעלה יכול להפר את נדריה. מסיקה הגמרא שמע מן המוכח מן הברייתא הזו, שאין החרש מפר את נדרי אשתו משום שאינו ראוי לשמיעה. אבל מכאן אין ראיה שבבעל סתם אין צריך שמיעה, אלא ייתכן שמה שנקטה הברייתא חרש לאו דווקא הוא, אלא בכל בעל השמיעה מעכבת, ונקטה הברייתא חרש משום דאורחא דמילתא הוא. שאם לא כן, מדוע לא הביאה הגמרא ראיה מן הברייתא הזו לספק הקודם של רמי בר חמא בבעל בעלמא, בעל שכן שומע, אם הוא יכול להפר בלא שמיעה? כך אומר הר"ן, ואילו התוספות והראש והרשב"א כתבו שאין להוכיח מהברייתא לכל בעל, משום שייתכן שבבעל סתם מסתפק התנא של הברייתא האם הוא יכול להפר בלא שמיעה, ולכן נקט דווקא חרש, משום שבו פשיט עלי שאינו יכול להפר. ולדינה פסקו הרמב"ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה י"ג, וכן הרמב"ן, שבבעל סתם אין השמיעה מעכבת. וביאר הר"ן מה הטעם שלהם, שמזה שאמר רמי בר חמא בספקו לגבי חרש, אם תמצא לומר בעל מפר בלא שמיעה, משמע שכך הוא הכרע הדבר להלכה. מביאה הגמרא ספק נוסף בדין הפרת נדרים, מבא אלו הסתפקו בני הישיבה, בעל, מהו שיפר לשתי נשה בבת אחת, כלומר שיאמר לשתיהן, באמירה אחת מופר לכן. והספק הזה הוא גם באב, האם הוא יכול להפר לשתי בנותיו כאחת. מבארת הגמרא את צדדי הספק, האם שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק ט', ואם ביום שמוע אישה יני אותה בלשון יחיד, אז זה בדווקא הוא שאינו יכול להפר באותה הפרה אלא לאישה אחת, או דילמה, אותה, מה שנאמר בפסוק אותה, לאו דווקא הוא, והרי הוא יכול להפר בהפרה אחת לשתי נשיו. פושטת הגמרא את הספק האמור ואומרת, בעל שכינה לאשתו ואמר לה, אל תסתרי עם איש פלוני, אל תיכנסי לבית הסתר עם אדם פלוני, והלכה ונסתרה עמו, הרי בעלה מביאה לפני הכהן ומשביעה הכהן שלא נטמעה עם אותו פלוני. ואם אינה מודה שנטמעה, כותב הכהן את פרשת סוטה על מגילה ומוחק וגורר אותה לתוך המים המרים ומשקה אותה מהם, כדי לבודקה אם נטמעה או לא. אמר רבי נטש, מה בוא ושמע, שנינו בתוספתא במסכת סוטה. אין משקין שתי סוטות כאחת, מפני שליבה גס בחברתה, כלומר כשמביאים אותה אל הכהן לוודא, ייתכן שתודה כשהכהן משביעה ולא יהיה צורך למחוק את פרשת הסוטה לתוך המים המרים לצורך השקעתה. אבל אם יובו שתיהן לפני הכהן, אם אחת מהן לא זינתה והיא טהורה, והשנייה אכן נטמעה, כשתראה הטמעה שחברתה אינה מודה, תגיס דעתה, וגם היא לא תודה שזינתה, וימחק שם שנכתב בקדושה. שבתוך פרשת סוטה נמחקת לתוך המים המרים, מוזכר שם השם. בתוספות כתבו שכוונת התוספתא שאם תראה שמחקו את מגילת הסוטה משום חברתה, אפילו לא תדאג מעונש מחיקת המגילה. והראש כתב שלא תודה כשחברתה יחד עמה. רבי יהודה אומר, לא מן השם הוא זה. לא מפני טעם זה אין משקים שתי סוטות יחד, אלא משום שנאמר וישקע בלשון יחיד, משמע אותה לבדה ולא יחד עם חברתה. ובפסוק בספר במדבר פרק אי פסוק זך לא נאמר אלא וישקע את המים, בלי המילה אותה. אבל מאחר שנכתב וישקע במפיק אי, בדגש בהי, הרי זה כאילו נכתב וישקע אותה, כך מסבירים הרן התוספות והראש. ואילו רשי במסכת סוטה בדף ח' עמוד א' כתב שמקורו של רבי יהודה הוא מדכתי והשביע אותה הכהן. ובתוספת שם נאמר שבפסוק אמור והקריב אותה הכהן. אחת הוא מקריב ואינו מקריב שתיים. נמצא שהספק האמור בהפרה לשתי נשים בבת אחת תלוי במחלוקת הנקמה ורבי יהודה בסוטה. לתנקמה הסובר שאותה האמור בסוטה הוא לאו דווקא. ומה שאין משקים שתי סוטות כאחת אינו אלא מסברה. מפני שליבה גס בחברתה ולא ממשמעות הפסוק. והוא הדין שהמילה אותה, האמור בהפרת נדרים, לאו דווקא הוא. ואפשר להפר לשתי נשים בבת אחת, אבל רבי יהודה הסובר שאותה, האמור בסוטה, הוא דווקא, ומשום כן אין משקים שתי סוטות כאחת, הוא הדין שאותה, האמור בהפרה, הוא דווקא ואין מפר לשתי נשיו בבת אחת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף עין ג' עמוד ב'. שנינו בתחילת הפרק, הפרק העשירי ששמו נערה המאורסה, שאין הארוס מפר לבדו את נדרי ארוסתו בלא שותפות האב. אבל לדעת רבי אליעזר זכות הפרת הבעל לבדו תלויה בחיוב מזונות. מהטעם שיבואר בגמרא וחיוב מזונותיה תלוי בהגעת זמן הנישואין שנתנו להם חכמים. בנערה הזמן הוא אחר י"ב חודש משעה שטבע אותה הארוס להינשא לו, או ממתי שהיא טבעה אותו, ובוגרת כשכבר עברו עליה י"ב חודש מתחילת בגרותה, אז זמנה הוא 30 יום מאירוסיה משום שמכינה את כל צרכיה קודם בגרותה, מאחר שאינה רוצה להשתאות הרבה עד לנישואיה. על כן כל ארוסה שהגיע זמנה להינשא וכבר התחייב הארוס במזונותיה, הרי הוא מפר לבדו את נדריה. והן שלושת הארוסות השנויות במשנה שלפנינו. אומרת המשנה, בוגרת ארוסה שכבר עברו עליה 12 חודשים מתחילת בגרותה וגם שעתה 30 יום מאירוסיה, וכן נערה המאורסה ששעתה 12 חודש מזמן שטבעה בעלה להינשא לו, או שהיא טבעה אותו שיסיינה, וכן אלמנה שהתארסה וכבר עברו 30 יום מאירוסיה. בשלוש נשים אלו רבי אליעזר אומר, שאף על גב שעדיין לא נישאה, הועיל ובעלה חייב במזונותיה, יפר לה את נדריה. וחכמים אומרים, אין הבעל מפר את נדרי ארוסתו לבדו בשום אופן, עד שתיכנס לרשותו בחופה ותינשא לו. זוהי המשנה שלנו בדף עין ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר רבא, רבי אליעזר ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד, שכל ארוסה שהגיע הזמנה להינשא והתחייב בעלה במזונותיה, דינה כנשואה לעניין דינים מסוימים אף קודם שנישאה. רבי אליעזר הוא זה הסובר במשנתנו שכשהגיע זמן הנישואין הארוס מפר את נדריה לבדו. ומשנה ראשונה, מהי משנה ראשונה? דתנן, מה ששנינו במסכת כתובות בדף נ"ו עמוד א', נותנין זמן לבטולה שנתארסה עד לנישואיה 12 חודש כדי לפרנס עצמה ולהכין את צורכי חופתה. ואם הגיע סוף הזמן של 12 חודש על אף שעדיין לא נשא אותה, הרי הוא חייב במזונותיה ויוכלת מזונות משלו. ואם היא בת ישראל המאורסת לכהן, הרי היא אוכלת בתרומה כדין אשת כהן, ואף על פי שרק נשואת כהן אוכלת בתרומה ולא ארוסתו, שאומנם מן התורה ארוסת כהן אוכלת בתרומה, אלא שגזרו חכמים שלא תאכל, ויש מחלוקת המוראים במסכת כתובות בדף נ"ז עמוד ב' בטעם הגזירה לדעת אולה, בגלל החשש שמא ימזגו לה כוס של תרומה בבית אביה ותשקה ממנו לאחיה ואחיותיה, שאסורים בתרומה, כי הם ישראלים, ולדעת רב שמואל ברב יהודה, אינה אוכלת הארוסה בתרומה, משום שחששו חכמים לסימפון, למום, שימצא בה בעלה הכהן לאחר מכן, והתברר שהיו קידושי המקח טעות, ומעולם לא הייתה ארוסתו של הכהן ואכלה תרומה כשהיא זרה. אז אף על פי שרק נשואת כהן אוכלת בתרומה ולא ארוסתו, אבל מאחר והגיע זמנה להינשא דינה כנשואה, נמצא שבין לרבי אליעזר ובין למשנה האמורה, דין ארוסה שהגיע זמן נשואיה הוא כדין נשואה. עוד שנינו שם בהמשך דברי המשנה בדין יבמת כהן, אבל היבם, אפילו אם הוא כהן והיא בת ישראל ומת בעלה ונפלה לפני אחיו הכהן לאיבום, אינה נחשבת לאשת כהן מכוח זיקת האיבום. ואינו מאכיל בתרומה, אינה אוכלת בתרומה מחמתו. במקור הדין הזה הוא ממה שנאמר באכילת אשת כהן בתרומה, קניין כספו הוא יאכל בו, והיבמה אינה קניין כספו של היבם, אלא של אחיו המת. ותוספות שם כותבים בשם רבינו טעם שהדרשה הזו אינה אלא אסמכתא בעלמא ולמן התורה. יבמת כהן כן אוכלת בתרומה, אלא שגזרו חכמים שלא תאכל כדרך שגזרו בארוסה, שהתארסה לכהן והיא בת ישראל, שמא ימזגו לכוס של תרומה בבית אביה, ותשקה ממנו לאחיה ואחותה, או משום חשש סימפון, מום שימצא בה לאחר מכן, והתברר שהיו קידושי המקח טעות, והיא אכלה תרומה שלא כדין. אז אם כן, אבל היבם אינו מאכיל בתרומה, ואינה אוכלת בתרומה אף לאחר שעברו עליה 12 חודש, שהוא הזמן שנתנו חכמים עד לנשואיה. ומפרש את המשנה כמה אופנים, כיצד עברו עליה 12 חודשים. א', ארוסה שמת בעלה ונפלה לפני אחיו לאיבום, שעשתה שישה חודשים בפני בעלה, שעתה בירוסיה שישה חודשים בפני הרוס הראשון עד שמת, ועוד שישה חודשים בפני היבם. אפשרות שנייה, ואפילו מת הרוס הראשון רק יום אחד קודם שנשלמו 12 חודש מעת שהרסה, ונמצא שהיו 12 החודשים כולן בפני הבעל, כבכל הרוס וחסר רק יום אחד שבו עמדה לפני היבם לאיבום. באופן השלישי, או שמת הרוס הראשון יום אחד אחר שהרסה, ונמצא שהיו 12 החודשים כולם בפני היבם, חסר יום אחד, מלבד יום אחד שבו שעתה לפני בעלה הראשון. בכל המקרים הללו אינה אוכלת בתרומה. חוזרת המשנה לדין האמור ברישה, בארוסה שהגיע הזמנה להינשא. מסיקה המשנה מה ששנינו שכשהגיע הזמנה היא אוכלת בתרומה, זוהי שיטת המשנה הראשונה. אבל בית דין של אחריהם אמרו, אין האישה בת ישראל המאורסת לכהן אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. אבל כל זמן שלא ניסה, אינה אוכלת בתרומה, ואפילו אם הגיעה זמנה וכבר התחייב הארוס במזונותיה. ומבואר שם במחלוקתם שלעולה המשנה הראשונה סוברת שטעם הגזירה בארוסה הוא, משום שמא ימזגו לכוס ותשקה לקרוביה, וכשאוכלת משלו, הוא מייחד למקום שתאכל שם ומסתלק החשש האמור. והמשנה האחרונה סוברת שטעם הגזירה הוא משום סימפון, שמא ימצא במום, ושייך החשש הזה אף כשאוכלת משלו. ורב שמואל ברב יהודה סובר שלדברי הכל החשש הוא משום סימפון, משום שימצא במום, אלא שהמשנה הראשונה סוברת שלפני שהוא מעלה למזונות הוא בודק אותה ממום על ידי קרוב אותיו, והמשנה האחרונה סוברת שאין זו אלא בדיקת חוץ והיא לא נחשבת לבדיקה עד שיתייחד עמה והוא בעצמו יבדקנה. אבל הבאי רוצה לדחות את דברי רבא מדמה את שיטת המשנה הראשונה באכילת תרומה לשיטת רבי אליעזר בהפרת ארוס את נדרי ארוסתו. אמר להבאי לרבא דילמה לוי, דין הפרת נדרים ודין אכילת תרומה אינם תלויים זה בזה, שהרי יש לחלק ביניהם ולומר, עד כאן לא כאשמינן. משנה ראשונה, לא ישמיע לנו המשנה הראשונה שכשמגיע זמן הנישואין דינה כנשואה, אלא רק לעניין למיכל בתרומה מדרבנן. רק לעניין אכילת ארוסה בתרומה, שאין איסורה אלא מדרבנן. שהרי מן התורה ארוסת כהן כן אוכלת בתרומה, כבר מזמן האירוסין. משום שנאמר בכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו, ואף הארוסה היא קניין כספו שהרי קידשה בכסף. ובמסכת קידושין בדף י' עמוד ב' דורש בן בגבג את הדין הזה מקל וחומר, ומה שפחה כנענית שאין ביתה לכהן מאכילתה בתרומה וכספה כשהיא נמכרת לכהן, ונעשית קניין כספו של הכהן מאכילה בתרומה, אשת כהן שביתה שנשואיה מאכילתה בתרומה אינו דין שכספה כסף קידושיה מאכילתה? אז אם כן, מן התורה ארוסת כהן אוכלת בתרומה, ורק מגזירת חכמים היא שלא תאכל בתרומה עד שתיכנס לחופה. ובמקום שהגיע זמנה להינשא והתחייב הארוס במזונותיה, לא גזרו בה והעמידו את דינה על דין תורה שהיא אוכלת בתרומה. לדעתו לה שטעם הגזירה הוא משום שמא תשקה מכוס של תרומה לאחיה ואחותה משעה שהוא חייב במזונותיה אין לחוש לזה, שכן מאחר שהוא זן אותה ומוציאה מבית אביה ומייחד למקום לאכילתה, כדי שלא תחלק ממזונותיו לקרוביה ותפסידו. ולדעת רב שמואל, טעם הגזירה הוא משום סימפון שמה ימצא במום לאחר הנישואין, אז כשהוא מתחייב במזונותיה הוא בודקה ממומים על ידי קרובותיו, ושוב אין לחשוש למקח טעות. אבל נדרים, אבל עניין נדרים, שבדאורייתא אין הארוס לבדו מפר לה, אימה לא, אולי היא לא תחשב לנשואה, אפילו לאחר שהתחייב הארוס במזונותיה, ואינו יכול להפר לבדו את נדריה. כך אומר אביי. ומה יענה רבה על כך? אומר הרן, שאם לא שמצינו שגם בנדרים שהם דאורייתא לפעמים נחשבת היא לנשואה כשהגיע זמן הנישואין, אז אף לעניין תרומה שהוא איסור דה רבנן, לא היו חכמים מחשיבים אותה לנשואה, משום שעשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. ממשיך הבאי ואומר, וכמו כן יש לחלק לאידך גיסה, עד כאן לא שמעת לרבי אליעזר שמשום חיוב מזונות של הארוס היא נחשבת כנשואתו, אלא רק לגבי הפרת נדרים, והוא משום שהטעם שמפר הבעל את נדרי אשתו הוא כדרב פנחס משמי דרבה, שדבריו נאמרו במסכת יבמות בדף חפתת עמוד ב' וכן במסכת נידה בדף ממבב עמוד ב' ובמסכת גיטין בדף פי ג' עמוד ב' ובמסכת שבת בדף ממבב עמוד ב' וגם לקמן בדף עין ד' עמוד א', דאמר, אמר רב פנחס משמו של רבה, כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. ולכן, אם אינו רוצה את הנדר ומאיפר אותו בטל הנדר, כי על דעת כך לא נדרה, לפיכך משעה שהתחייב במזונותיה הוא מפר לה, ואפילו שעדיין לא הכניסה לחופה, שמחמת שהוא מפרנסה הרי היא נודרת על דעתו. ואומר הרן, גם לדעת רב פנחס, הפרת הבעל היא מגזירת הכתוב וצריך להפר דווקא בלשון שקצבה התורה לכך, ודווקא בבעל מועיל מה שהיא נודרת על דעתו, אבל הנודר על דעת חברו, אין חברו יכול להפר לו, אם לא שיתנה בפירוש, שאם לא יסכים חברו לא יחול הנדר, ואז יחול הביטול בכל לשון. אבל אכילת תרומה שאינה תלויה בחיוב מזונותיה, לפיכך אין לחלק בכלל, ואפילו שרק מדי רבנן אין ארוסת כהן אוכלת בתרומה, אפילו אחי, ארוסה שהגיעה זמנה להינשא, נמי לא אכלה. גם כן לא אוכלת בתרומה. כי ייתכן שסובר רבי אליעזר כמשנה האחרונה שעדיין יש לחוש בה, שמה תשקה מכוס של תרומה לקרוביה, דשמה אינו מייחד למקום לאכילת מזונותיה. וכן בדיקת החוץ שבודקה לידי קרובותיו, אינה נחשבת לבדיקה, ועדיין יש לחוש שמה ימצא בסימפון, שמה ימצא במום, ונמצא שכל מה שיכלה עד עכשיו תרומה, היה בטעות. מוהב רבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית התלמוד תורתנו, בדף עין ב' במסכת נדרים, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה נפקמינה עם גירושין כשתיקה או כהקמת הנדר? שאלה שנייה, אם אפשר להוכיח שהגירושין כהקמה מזה ששנינו, שאם נדרה ביום שניסית וגרשה והחזירה בו ביום אינו יכול להפר לה, ומדוע? שאלה שלישית, כשנשאה וגרשה והחזירה בו ביום אך ורק באירוסין, מדוע אינו יכול לחזור ולהפר לה? שאלה רביעית, מדוע מפר האב לביתו כל נדרים שנדרה בתוך ביתו, אם לא מועילה הפרה בלא שמיעה? שאלה חמישית, האם אפשר להוכיח מדברי המשנה שמפר להבעל כל נדרים שנדרה עד שנכנסה לרשותו, שניתן להפר גם בלא שמיעה, ומדוע? והשאלה האחרונה על דף עין ב', מה הדין כשאמר הבעל האפוטרופוס שיפר לאשתו כל הנדרים שתידור עד שיבוא ממקום פלוני, ומדוע? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בדף עין ב' במסכת נדרים, וחותמים כהרגלנו הטוב את שיעור דפינו היומי, אם יפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום, מוחזים אנו במסכת שבת אשר בסדר מועד, פרק ט' ז', משנה ח'. במשנה ו' נתבהר שאסור לומר לנוכרי לעשות מלאכה עבור ישראל בשבת. במשנתנו התבהר שאפילו אם עשה נוכרי מלאכה עבור ישראל מעצמו, אסור לישראל ליהנות ממנה בשבת. אומרת המשנה, עובד כוכבים שהדליק את הנר בשבת לצורך עצמו, משתמש לאורו ישראל. ואם ידליקו הנוכרי בשביל ישראל, אסור לישראל להשתמש לאורו. מילא נוכרי מים מבור שהוא רשות היחיד והביא אותם לרשות הרבים כדי להשקות שם את בהמתו, משקה אחריו ישראל את בהמתו מהמים שמילא הנוכרי. ואם מילא הנוכרי את המים בשביל ישראל, אסור לישראל להשקות בהם את בהמתו. עשה עובד כוכבים כבש, לוח ארוך ומשופע, כדי לרד בו בעצמו מן הספינה ליבשה, יורד אחריו ישראל. ואם עשה הנוכרי את הכבש בשביל ישראל, אסור לישראל לרדת בו. מביאה המשנה מעשה והוכחה להוראה הזו בעניין נוכרי שעשה כבש לצורך עצמו. מעשה ברבן גמליאל וסקנים שהיו באים בספינה, וכשהגיעו ליבשה בשבת עשה עובד כוכבים כבש כדי לרד בו בעצמו ליבשה, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים. זוהי המשנה החותמת את הפרק השישה עשר במסכת שבת, והולכים אנו מיד מחיל אל חיל בסייעתא דשמיא, ומתחילים את המשנה הפותחת את הפרק השבעה עשר, פרק טוב במסכת שבת, פרק ששמו כל הכלים ניטלין. המשנה הראשונה בפרק הזה מלמדת דין טלטול דלתות שנתפרקו ממקומן. אומרת המשנה, כל הכלים שיש להם דלתות כגון תיבות, הרי הם ניטלין בשבת, שהרי מלאכתם להיתר, שהם עשויים להצניע בהם חפצים ודלתותיהן עמהן, ואף הדלתות של כלים אלו מותרות בטלטול אף על פי שנתפרקו בשבת, כלומר אף על פי שהדלתות נתפרקו מהכלים לפני השבת, מותרות הן בטלטול בשבת, אבל רק דלתות כלים דינם כך, שאינן דומים לדלתות הבית שמסורות בטלטול מי שנתפרקו, לפי שדלתות הבית אינן מן המוכן. לא הוכנו כלל להיטלטל ששימושנו במחובר לקרקע במקום אחד בלא טלטול, ולכן מי שנתפרקו הרי מסורות בטלטול משום מוקצה, אפילו אם התפרקו בשבת, ודלתות כלים לעומת זאת שימושן בכלים המטלטלים, ולכן אין בהם איסור טלטול. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, י"ב בטבת תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, את דף עין ב' במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום שישי, י"ג בטבת, ערב שבת קודש, פרשת ויחי, וחזק חזק ונתחזק, עם סיומו של חומש בראשית, תשפ"ג, ונלמד כהרגלנו הטוב בערבי שבתות וימים טובים שני דפים מדפים עין ג' ועין ד' במסכת נדרים. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. ממקור הברכה. חילכם לא ראית חי וראי. הכל טוב. ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.